לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, כ"ט בטבת תשע"ט, יומן לפי שעה היום. את פתח היומן אנחנו נקדיש לפרשת חקירת ומעצר הנערים. מיד יהיה איתנו רבם של הנערים החשודים. הוא יספר לנו, הייתי איתם בשעה שבה אירע האירוע שעליו הם נחקרים. הם לא קשורים אל האירוע הזה. סיפרתי זאת למשטרה, ובתחילה המשטרה בכלל סירבה לקבל את עדותי. אנחנו נשמע ממנו מיד את הסיפור המלא. נדבר גם עם עורך הדין איתמר בן גביר מצוות הפרקליטים של הנערים החשודים. הוא יספר לנו על המפגש שקיימו עורכי הדין עם החשודים, על מה שעובר עליהם ועל השאלות שעולות מאופן חקירתם. אנחנו ננצל את נוכחותו של עורך הדין בן גביר איתנו כדי לשמוע גם בעניין אחר, עניין קצת פוליטי. אנחנו נשמע מה עמדתו בסוגיה של ההיתכנות לגיבוש גוש ימני דתי שיכלול את הבית היהודי, האיחוד הלאומי, יחד של אלי ישי ועוצמה יהודית. עד כמה מהלך שכזה אפשרי? ישנם סקרים שמלמדים על 9 מנדטים שעורבים לקבוצה כזו, אם תרוץ יחד. דבר גם על איום הרחפנים. איום הרחפנים עשוי להיות בעל השלכות מסוכנות ביותר במגוון תחומים. ההתמודדות עם האיום הזה מצריכה הערכות במספר פרמטרים. יהיה איתנו כאן אבי עטיאס, הוא מומחה לפתרונות אבטחה, מנכ"ל חברת 360 GSS. אנחנו נדבר איתו על הסוגיה הזו, על הפתרונות האפשריים, ולמה זה עדיין לא קורה. אולי אנחנו בכל זאת מתקרבים לפתרון, לסוגיה שבהחלט יכולה לאיים. תחשבו רק על רחפן, פלוס חומר נפץ, פלוס חומר רדיואקטיבי כזה או אחר. לא עלינו, מה שנקרא. בחודשים האחרונים מצטברים נתונים נוספים אודות המשך קציר איבריהם של מתרגלי פאלון גונג על ידי שליחי הממשל בסין לטובת ניתוחי השתלה של תיירי מרפא מרחבי העולם. אנחנו נדבר על הנתונים החדשים עם נציגו בישראל של מרכז המחקר על קציר האיברים בסין. מסתבר שהתופעה רחוקה מלהסתיים, אבל במקביל ישנה חקיקה במערב שהולכת וגוברת נגד שימוש בתרומות כפויות של איברים בסין. נשמע על התופעה מאוד מאוד כואבת הזו. נדבר גם עם ההיסטוריון הדוקטור אורי בינשטיין, שעמל ממש בימים אלה על סדרה של עשרות ספרים, 30 ספרים. והסדרה הזו הוא מבקש לחשוף את האמת המוסתרת של תקופת מלחמת העצמאות. אנחנו נשמע על המיזם הזה ונתהה בכל רם מדוע חשוב החקר המחודש שידוש בקורות מלחמת העצמאות. את מי אמור לעניין מחקר שכזה? באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. ועכשיו אנחנו הולכים לקיים שיחה בלי לציין לא את שמו של הדובר, לא את שמו של המקום שבו הוא נמצא, לא את שמו של המוסד שבו הוא נמצא. אנחנו מדברים על רבם של הנערים שעצורים באותו, בחשד לאותו אירוע מדובר. שלום לך.
שלום וברכה.
ואנחנו, כמו שאמרנו, מנועים מלומר הרבה מאוד פרטים, ויש לומר גם את האמת, הרבה פרטים גם לא ידועים, הרבה עיתונאים ככה אוהבים, אוהבים לומר, אנחנו מנועים לומר, אבל האמת היא שלא באמת יודעים. אבל כשאתה, כמי שמכיר את הנערים, אתה יכול לספר, וסיפרת גם, שבעצם היית איתם באותו זמן שבו אירע אותו אירוע שעליו מדובר.
כן, באותו זמן אני הייתי עם התלמידים, עם התלמידים שנעצרו, גם כוחות הביטחון, השבק, הימר, פגשו אותי, יודעים שאני הייתי באותו זמן עם התלמידים, הם ידעו את זה ממש סמוך לאירוע, ומשום מה לא פנו אליי בכלל. וגם אחרי שנעצרו התלמידים, אז אני פניתי למשטרה, ולא רצו לקבל את העדות שלי. ובעצם זה קרה רק אחרי שבית המשפט התערב, וביקש שיקבלו ממני את העדות בהקדם.
אז רגע, נפרק את העניין. זאת אומרת, איך הימ"ר והמשטרה יודעים בעצם שהם היו איתך? עוד לפני שהגשת את העדות.
כמה שעות אחרי האירוע, הם הגיעו אליי, הם חיפשו אותי, והתחילו לשאול אותי מה היה בשעות האלה, מה היה פה, מה היה שם. סיפרתי להם בדיוק כל מה שאני יודע בלי להסתיר שום דבר.
וציינת כבר אז את שמותיהם של מי שהיו איתך בעצם?
לא ציינתי את שמותיהם של דווקא של אלו, אבל ציינתי שאני הייתי עם התלמידים באותו זמן.
מה עשיתם באותו זמן?
אז טוב, אני לא יודע, אולי זה נכנס לדברים שהם...
זה גם כן באותם פרטים שאנחנו מנועים לדבר עליהם.
כן.
אוקיי, הייתם באיזושהי פעילות כזאת או אחרת אצלכם?
כן, כן, הייתי עם התלמידים, נתתי עדות ארוכה, שאלו אותי הרבה שאלות, אין לנו שום דבר מה להסתיר, אנחנו, יש לנו, ברור לנו מאוד שזה לא קשור אלינו, לא קשור לתלמידים שנעצרו, וזה נראה כמו שזה נראה, שלצערנו כשמחפשים משהו שהוא כאילו הכי קרוב לפנס, או למישהו יש פה איזשהו אינטרס להפיל את התיק הזה על אנשים מסוימים, וגם בלי ראיות ובלי שום דבר, אז בודקים בצורות נוראיות שלא מתאימות למדינה דמוקרטית, לא מתאימות למדינה יהודית. התנהגות פסולה מאוד, זה כל בעלב יהודי מזדעזע מזה. ילדים צעירים צריכים להתמודד עם חקירות, בלי עורכי דין, בלי שהם יודעים, שנופלים עליהם, נשים נוצאים מהם הודעות שווא. הדבר נורא היום, שכל מי שיש לו לב יהודי צריך להתקומם כנגד הדבר הזה, ולדרוש הדברים האלה השתנו.
עכשיו, העדות הזאת שבסופו של דבר כן נאמרה למשטרה, לאחר מכן, מה זאת אומרת, באת למשטרה, רצית להעיד באופן ספציפי וממוקד על אותם נערים שנמצאים במעצר, ומה, אמרו לך, לא צריך? תחזור הביתה, אנחנו לא רוצים לשמוע, איך בדיוק מגיבים לדבר כזה?
הגעתי לתחנת המשטרה שקרובה, שאליה אמרו לי להגיע, אם יש איזשהו מידע, להגיע אליה. הגעתי לתחנת המשטרה, ושם לא רצו לקבל אותי, כי אמרו שזה לא נוגע אליהם. ואחרי שהתעקשתי שזה משהו חשוב, ביקשו ממני להגיע, יש לי עדות. אז בסופו של דבר, אז הם התקשרו אל הגורמים שאחראים על החקירה, והגורמים האלה אמרו שהם מכירים את השם שלי, ואם הם ירצו, הם יפנו אליי.
זאת אומרת, וזה... אתה מגיע מיוזמתך להציג כן. עדות, שיכולה להפוך את כל העניין על פניו, והגורמים המעורבים בחקירה אומרים, בסדר, כשנרצה אותו, אנחנו נתקשר אליו, המספר, יש לנו את המספר שלו. זה מה שבעצם כן, אמרו.
כן, אפילו החוקר במשטרה אמר לי, אנחנו לא גובים עדות מכל אחד, אנחנו גובים עדות ממי שאנחנו רוצים להזמין.
ואז ואיך בית משפט בעצם מתערב ואומר, למרות זאת, תשמעו את עדותו של הרב?
כי אני ישבתי עם עורך דין, כתבתי תצהיר של מה שהיה באותו זמן, כתבתי גם זיכרון דברים של מה שהיה איתי בתחנת המשטרה. כמובן שהשופט ראה את זה מיד ואמר, מה זאת אומרת, אם יש פה אדם ש... יש לו דבר כזה, איך יכול להיות? שלא מקבלים ממנו, שלא מדברים איתו, שלא מקבלים את העדות שלו.
ואז בסופו של דבר, העדות הזאת מגיעה אל המערכת, מה שנקרא. ידוע לך אם משהו השתנה בעקבות העדות הזאת?
אני לא יודע.
אתה יצא לך אחרי המפגש של עורכי הדין איתם אתמול בערב, יצא לך לפגוש את עורכי הדין, את המשפחות?
לא.
לא. טוב, אנחנו פה שמענו ועוד נשמע את עורכי הדין, החל מאתמול אנחנו שומעים אותם. תודה רבה, הרב, אנחנו לא יכולים שוב לציין, לא את השם, לא את המוסד, לא את המקום, לא כלום. אבל כנראה שהדברים האלה התבררו, זה עניין של כמה ימים, והנתונים יחשפו בפני הציבור. תודה רבה, בשורות טובות.
כל טוב, בשורות טובות.
כל טוב.
שלום שלום.
שלום ושבוע טוב לעורך הדין איתמר בן גביר. שלום לך.
שבוע טוב.
מעורכי הדין של העצורים בפרשה היא, שלא מדברים עליה ולא יודעים עליה ולא מפרטים עליה, אתמול פגשתם אותם. מה פגשתם?
אתמול פגשנו צעירים, נערים, שעברו טראומה. אני לא יכול להרחיב הפרטים, אני מתכוון לספר את חלקם במסיבת עיתונאים שנכנס היום, אבל אני כן יכול להגיד שמצד אחד זה לא קפצו איברים, לא מתחו איברים, לא ראינו את מה שקרה בדומה, אבל מצד שני כן חרגו מהגבולות, כן פעלו בניגוד לחוק, כן יצרו טראומה ממש ממש קשה אצל הנערים הללו. אני פגשתי את הלקוח שלי שמצד אחד שתק, לא מסר הודעת שווא, ברוך השם, אבל מצד שני כן עבר חקירה מאוד מאוד לא פשוטה, עם טריקים ושטיקים וכל מיני דברים שאסור לעשות במדינת ישראל. ואני, הבעיה הקשה שלי זה לא עם שירות הביטחון הכללי, אני כועס על שירות הביטחון הכללי, אני חושב שהם פוגעים בשירות הביטחון הכללי, פוגעים בעצמם, עושים דברים שלא יעשו, הם חורגים מהוראות החוק, הם עושים דברים קשים, אבל הטענה שלי מופנית לממשלת ישראל, מה הולך כאן? אין ממשלה כאן, אין שרים, איפה ראש הממשלה, איפה השר לביטחון פנים, איפה מי שאחראי על שירות הביטחון הכללי? למה לא דופקים על השולחן ואומרים להם, רבותיי, תעצרו, אסור לכם, אסור לכם, אסור לכם. תראה, אין לי כבר ציפיות, לא מהשבק ולא מהפקליטות, אבל יש ממשלה בישראל?
אני רוצה בכל זאת אבל לחזור על מה לגבי מה שהם סיפרו. אתה אומר טריקים ושטיקים שמה, שאתה יודע שהם עבירות?
כן, כן, חד וחלק, טריקים ושטיקים שאסור לעשות אותם. דברים שאסור לעשות, שהם הפעלת לחץ נפשי, לא הוגן. אגב, גם דברים פיזיים. אז אני אומר עוד פעם, נשים את הדברים על השולחן, לא קפצו שם איברים. אבל כן עשו דברים של המחלקה היהודית בשבק, בכלל לאנשי השבק אסור לעשות. והתחושה היא שמה שהיה הוא שיהיה. אין ביקורת, אף אחד לא נותן את הדין. לא שמענו על פרשת דומה שהעמידו את אחד מחוקי השבק לדין. עולם כמנהגו נוהג, הם נמצאים עדיין באותם תפקידים. ומה שהיה הוא שיהיה, אז נכון, אז יש זעם ציבורי ויש רבנים, ושמענו כולנו את תוכנית עובדה שאפילו במקרה של הפעלת לחץ נפשי ראינו מה הנזק, מה הטראומה, כל מיני שיטות של הרעבה, איומים באונס, איומים ברצח, כל מיני דברים מחפירים. ואני שואל, איך יכול להיות מצב כזה, איך יכול להיות שבמדינה דמוקרטית הדרג שאמור להיות מעל שירות הביטחון הכללי, הדרג שאמור לדפוק על השולחן ולקבל תשובות, לא עושה את תפקידו?
זאת שאלה בהחלט שנשארת תלויה באוויר. תאמר לי, העניין הזה שלא ראו עורכי דין, הדבר הזה, עזוב כרגע עם הסימפתיה או לא סימפתיה, הדבר הזה מקובל כשבוחנים אירוע שמוגדר כאירוע טרור?
ממש לא, שמעון, ממש לא. אני רוצה להזכיר לך את שני הנערים מפסגת זאב שרצו עם סכינים והתחילו לדקור כל יהודי שעבר שם. ואני, התמונה לא יוצאת לי מהראש, באותו אחר הצהריים הביאו אותם לערכת מעצר, ואני רואה את התמונות ואני בהלם. הם יושבים על מסדרון בית המשפט ולידם עורך דין. ואני שואל, איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? ואני רוצה להגיד לך שזה הנורמה וזה התופעה, ושלא יספרו לנו שאם הטרוריסטים הערבים ומחבלים ערבים מתייחסים יותר קשה, א', כי אני לא מקבל את המשוואה, אין משוואה כזאת, טרור יהודי וטרור ערבי, יש טרור ערבי, אין טרור יהודי. אפשר להגיד יש פשעים, אפשר להגיד צריך לחקור, זה בסדר, אין טרור יהודי. אבל הדבר השני, מה שיותר מרתיח, שמסתבר שאפילו בעניינם של ארכי מחבלים ערבים לא מונעים הם את מה שמנעו מהילדים הללו.
אבל מבחינה חוקית, הדבר הזה מותר?
שמעון, אתה יודע, כשאתה לומד באוניברסיטה כל מיני חוקים וכל מיני דברים, אתה רואה מה אסור ומה מותר, אתה חי בעולם, מה שנקרא, עולם אידיאלי. אבל אחרי שאתה יוצא לאוויר העולם, לבתי המשפט,
אתה מבין שהרבה מאוד מהדברים הם רק בבחינת תיאוריות. מה זה מותר? ודאי שאסור, אין שום הצדקה למנוע עורך דין, אין שום נימוק אמיתי, אין שום נימוק מקצועי. מניעת עורך דין זה רק באמת בחריג שבחריג שבחריג שבחריג. אגב, בשבת לצערי הפכו את זה לנועל קבוע בכל מה שקשור לילדים יהודים. הברירת מחדל זה למנוע עורך דין. אבל לצערי, בתי המשפט נותנים את הקרדיט. ואני לא מכיר יותר מדי שופטים שדופקים על השולחן ואומרים עד כאן. יש כאלה אגב, אבל הם מעטים מדי ואני מקווה שהם ילכו וירבו.
כן. עורך הדין בן גביר, אני רוצה לפני שאנחנו מסיימים את השיחה, לעבור ממש בקפיצה, כי אני יודע שזמנך קצר, לנושא אחר, ממש בקצרה. עוצמה יהודית, יצאתם לדרך לקראת הבחירות הקרובות. ומתחילים לדבר על גישושים לקראת יצירת בלוק ימני דתי, זה אומר בית יהודי אחרי הפילוג, האיחוד הלאומי ואלי ישי ואתם, אפשרי?
אני אגיד את זה ממש בדקה כי קוראים לי כאן. תראה, ברמת העיקרון אנחנו נדמה לי היינו הראשונים שבאנו ואמרנו הדלת שלנו פתוחה, אנחנו רוצים לעשות איזשהו חיבור, מפץ ימני יכול לשנות תמונה, ואני מפנה אותך גם לסקר ישראל היום, שמדבר שהתכנות כזאת כמו שאתה מדבר עליה, הניבה בסקר האחרון 9 מנדטים, 9 מנדטים, זה אפשרי, זה רצוי, זה נכון, אבל צריך כל אחד לכבד את השני, צריך לעשות את הדברים בתוך הבנה, שהפעם זה לא יהיו תכתיבים מלמעלה, והפעם לא יהיה מצב שמישהו יקבע למי, מי יהיה ברשימה, והפעם יתחשבו בכוחות האלקטורליים של כל אחד ואחד. אנחנו יודעים, אנחנו בעוצמה יהודית, מה אנחנו שווים, ואנחנו מרגישים את השטח, ואנחנו מרגישים את האווירה, ואין על זה מחלוקת גם. ולכן אני אומר, אני מקווה שכולנו נסתיל ונציג מפץ כתום שיגרור את ממשלת ישראל ימינה, הדלת שלנו יותר מפתוחה.
ואם זה לא ילך, אתם רצים לבד גם אם אתם רואים שאחוז החסימה נמצא קצת מעליכם?
חד וחלק, אסור לנו לזרוק את הקולות לפח. הרי אנחנו מייצגים ציבור,
אם אסור לזרוק לפח, אז אתם מתמודדים?
בוודאי, ואני אסביר גם למה. אנחנו מייצגים ציבור שלא יעזור כלום, הם לא יצביעו לנתניהו, הם לא יצביעו לבנט, וגם עם כל הכבוד והערכה הם לא יצביעו למוטי יוגב ולאלי בן דן. אין מה לעשות, זה הציבור שלנו. עכשיו יהיה מי שיגיד זה שווה 2 מנדטים, יהיה מי שיגיד אנחנו אומרים את זה שאנחנו שווים 3.5-4 מנדטים, אבל זה בכלל לא משנה. בין אם תלך לפי מי שאומר אנחנו שווים רק 2 מנדטים, ובין אם תלך לפי מי שאומר 3.5-4, אם לא נתמודד, זאת אומרת שאנחנו נזרוק את הקולות האלה לפח. מה, הם לא יצביעו, הם לא יצביעו לנפתלי בנט, אין מה לעשות, הם לא יצביעו לליברמן וגם לא יצביעו לאלי בן דן, ולכן אנחנו ודאי שנתמודד, ודאי שנלך, ודאי שנציג את הנבחרת של עוצמה יהודית שכוללת כמובן את יושב ראש התנועה דוקטור מיכל בן ארי, את יקירי ברוך מרזל, כנראה שאני גם קרוב מאוד להחלטה שאני הולך להתמודד על מקום בכנסת ישראל, ועוד ועוד רבים וטובים. אני מקווה שמה שנקרא נלך כן בחיבור, נלך כן באיזשהו מפץ ימני, הדלת שלנו יותר מפתוחה, אם זה ילך מה טוב ואם לא, אני אלך, נלך כדי לא לאבד את הקולות, נלך, נרוץ, בעזרת השם גם נצליח.
עורך הדין איתמר בן גביר, תודה רבה, בשורות טובות, כל טוב.
כל טוב, לי טוב.
אנחנו שומעים הרבה בתקופה האחרונה על האיום של הרחפנים, על חוסר בחקיקה מוסדרת ומותאמת להתקדמות של הרחפנים ולכניסה שלהם לחיינו. אנחנו שומעים במקביל על ניסיונות של ארגוני טרור להשתמש ברחפנים, גם כדי להעביר חומרי נפץ למקומות מסוימים, גם כדי להעביר מכשירים סלולריים לבתי כלא ועוד ועוד, כיד הדמיון הרעה עליהם. ואנחנו רוצים לשאול אם אפשר בכלל להתמודד עם התופעה הזאת. איתנו נמצא על קו הטלפון אבי עטיאס, שלום לך.
שלום, מצהריים טובים.
ואתה מנכ"ל ובעל חברה לייעוץ ביטחוני, 360 GSS, כך היא נקראת, ואתה מקיים כנסים ומעביר הרצאות בנושא הזה של ההתמודדות עם האיום החדש שפלש לחיינו. אז בוא, לפני שתיתן לנו את הפתרונות ואת הצעות הפתרונות, קודם כל תן לנו קצת שנבין עד כמה הסכנה משמעותית.
קודם כל אני רואה את הסכנה ממשית, ראינו באירוע האחרון בגטוויק, בלונדון, את האירוע שעצר את שדה תעופה, מטוסים, מדובר במיליוני אירו שהאירוע הזה נגרם. אני מדבר גם על האיום שאנחנו מדברים שהרחפן הביא עמו במתקנים אסטרטגיים, בשדות תעופה, במתקנים רגישים. אני רואה את הרחפן כאיום על ראשי מדינות, בייחוד בתקופת הבחירות, שאנחנו נראה את ראשי, את ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת נועמים, הרחפן יכול לשאת על גביו חומרי חבלה, או חומר רדיו-אקטיבי כזה או אחר, והנה לך הפיגוע. קשה מאוד, קשה מאוד לאתר אותו, קשה מאוד לחזות אותו, קשה מאוד לחסום אותו, יש לנו את הרגולציה שמקשה על זה, ולכן יש פה אירוע שהוא לא פשוט הבטחתית. אני בא מעולם ההבטחה, יכול להגיד לך שאנחנו מתמודדים עם זה, קשה מאוד לבנות איזה תפיסת הבטחה לגבי הרחפן. יש המון גופים, המון סטארט-אפים, המון חברות הבטחה ופתרונות טכנולוגיים שאני מכיר ויודע, אני לא רוצה לבנות אותם כאן, אבל אנחנו יכולים לתת מענה, אבל אני רוצה לציין עוד איזה צד שאני רוצה לתת לך את הצד המודיעיני. כמו שיש לנו את הגוף יומינטי, שאני מתעסק עם איתור, גוף, מה שיקרא, אני רוצה לדעת מאיפה הרחפן, לאיפה הוא מגיע וכו', אני משתמש ביומינט, בגורם האנושי, וכאן אני חושב שזה מכלול של כמה דברים, גם לשתף את גורמי האכיפה, אני רוצה לגורמי המודיעין והגורמים הטכנולוגיים, ופה אני יכול לסגור את המעגל הזה ולצמצם או למנוע את כניסת הרחפן לאזור כזה או אחר.
אבל אתה אומר לנו שישנם פתרונות טכנולוגיים שאפשר נכון. לתת בהם איזשהו מענה, אולי מענה נכון. חלקי, ואולי צריך לשלב נכון. כמה פתרונות ביחד.
נכון מאוד.
אבל
נכון.
איפה הבעיה? אז הנה, אז בוא נשב, נסגור עלינו חדר, 3-4 ימים, לא יוצאים עד שאין פתרון כולל, וזהו, למה זה מסובך?
קודם כל, זה מסובך, אבל זה אפשרי. ועשה יפה הקבינט והחליט למנות גופים, וזה בשנה האחרונה הוא עשה את זה, למנות את השבק שיהיה אמון על, 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 על המתקנים הרגישים, הוא ביקש מצה"ל להיות אמון על כל האזור, מה שקרה גבולות איוש, הוא החליט שמלל יבנה את הנהלים, הוא החליט שמפעת יבנה את הטכנולוגיה, והנה לך איך אנחנו מצמצמים את האירוע. אני רוצה להגיד לך שמדינת ישראל מקדימה המון מדינות מתקדמות, לראה בגטוויק יש לנו מערכת ישראלית, מערכת ביטחון ישראלית שהוקמה שם, ומדינות אחרות, אני מכיר באסיה, יש לנו שני מערכות של חברה ישראלית, שיש שם מערכת של מקם, אלקטרו-אופטיקה שמאתרת הרחפן,
אבל בגטוויק זה לא עזר.
גטוויק היה דברים אחרים שאני לא רוצה להיכנס אליהם, okay. דברים אחרים, אבל זה יכל לעזור אם היו מפעילים את המערכת כמו שצריך. אל תשכח שאם אני מפעיל רחפנים מהצד שלי כרחפני משטרה, אני פה בבעיה כפולה, כי אני מצד אחד צריך לחסום את הרחפן התוקף, ומצד שני אני צריך לתת לרחפן המשטרתי או רחפן שמהווה הבטחה, לתת לו מרחב, מה שקרה, מרחב מחיה. ולכן הקושי הוא כפול. אבל שוב אני מחזיר אותך למודיעין, לטכנולוגיה, ואז אנחנו יכולים לצמצם את הנזקים. אני רק רוצה להגיד לך ש-90 ומשהו אחוז מהרחפנים בישראל, אין רישוי להם. זאת אומרת, היום כל אחד יכול לקנות רחפן, נשים עליו דבר כזה או שתיים. ב-2017 היו לנו עשרות מקרים שנכנסו רחפנים לבתי כלא. אני מדבר איתך ברחבי העולם. שנכנס רחפן שעולה כמה מאות שקלים או כמה מאות דולרים, נוסע על גבו אמל"ח, סכין, מכשיר סלולרי, מעביר בלילה דרך החלון לאסיר, והנה לך אסיר ביטחוני, תחשוב מה יכול לקרות, או אסיר כזה או אחר שמקבל טלפונים, ולכן הוא קושי. עכשיו בבתי כלא אני יכול לעשות את החסם הזה, אני יכול לבנות את המערכת, היא מורכבת, אבל אפשרית.
זה בגלל שיש לנו שטח מוגדר, או בגלל שהוא קטן?
שטח מוגדר, קטן, אבל אל תשכח שיש לנו את הרגולציה. ברגע שאני חוסם תדר כזה או אחר, אני מפעיל למערכות אחרות. ואז יש פה בעיה. ולכן שוב אני מחזיר אותך...
זאת אומרת, חסימת תדרים, אפשר לקבוע אותה למקום כמו מתקן ביטחוני או מתקן של כלא, אי אפשר לתת את זה לקטע גבול ארוך במדינה דמוקרטית.
אתה יכול לתת, אני לא רוצה להיכנס, ראי גבול העזתי, אני יכול לתת מרחבים ארוכים, אבל זה תלוי במדינה, ברגולציה.
עכשיו, מדברים על זה שבאמת מעכשיו כל רחפן יעבור תהליך של רישוי. השאלה אם תהליך הרישוי הזה אומר גם הצמדה של איזשהו שבב כלשהו לכל רחפן כזה, שיהיה אפשר מעכשיו לזהות אותו כמשהו לא מאיים, ולתקוף רק את מי שאין לו את השבב הזה.
קודם כל נכון, בארצות הברית זה כבר קורה, כמו שאתה קונה רכב, אתה קונה רחפן, מספר סידורי, אתה יודע איך הוא מוגדר, אתה רושם לו בעלות, זה לא מונע מאיתנו, כמו שבן אדם קונה רכב, ואז אתה יכול להגיע אליו, אבל זה מצמצם, מאוד מאוד. ולכן, אם יש לך פה בעיה של צנעת הפרט, רחפן נכנס לאזור שאסור לו להיכנס, לחוף הים, לשדות תעופה באזור שדה דוב, אני יכול לאתר אותו, אני יכול לדעת מי בא לרחפן, ולקנוס אותו. ועל פי החוק אני יכול להגיע ולעצור אותו ולקנוס אותו. אז לגבי רפא, יש פה התקדמות יפה מאוד.
אז אתה אומר לנו בעצם, אבי, יש פתרונות, זה מורכב, אבל הרגולציה והחקיקה צריכה להיכנס בצורה מסודרת, גורפת, ולפתור את הבעיה. השאלה שלי היא, האם ניתן עד אז, עד שהדבר הזה לא מוסדר, להחליט אין רחפנים בשמיים? נגמר. שייקח יום או שייקח שנה?
אני חושב שלא, כי מצד התקיפה, אני רואה את זה כצד האיום שלי האופרטיבי, לצד הזה יש לנו צד של הרחפן שהוא לחיוב. אני רואה ברחפנים גם דבר חיובי. אתה בל נשכח גם לנו וגם הצופים וגם המאזינים, שהרחפן מביא איתו פנאי, מביא איתו ספורט, מביא איתו צילומים מדהימים ומרתקים, מביא איתו את תוכנית ההישרדות שאתה מצלם מזוויות כאלה ואחרות, או שאתה מצלם מירושלים מכזו זוויה אחרת עם רחפן, זה חקלאות, הרחפן מביא איתו חקלאות ופתרונות חקלאים מטורפים, ולכן אני לא הייתי ממהר לבטל אותו מעכשיו לעכשיו, אבל...
תקופתית. אתה אומר לנו שיש כאן, יש פתרון, אז צריך רק לשבת ולאכוף על כמה אנשים לא לצאת מהחדר עד שהם לא פותרים את העניין. אז שיקח שבוע, שבוע בלי צילומים נפלאים מהכותל ומגדל דוד.
אני חושב שזה לא יישים, אני רוצה גם, אני גם מבין שזה לא יישים, ולכן צריך לעבוד במקביל. הדרך שלנו במדינת ישראל במיוחד היא בסדר, אנחנו בכיוון הנכון. אבל צריך להיות מהר, בייחוד בתקופת הבחורות, יש עכשיו איזה פאוזה קטנה, אבל אני חושב שהכיוון של רטה, כיוון של קבינט, כיוון של חברות, כיוון של הטכנולוגיה, אין מה לעשות, אנחנו נהיה שם. ייקח לנו שנה, שנתיים, שלוש, אנחנו נהיה בכיוון הנכון. אני מקווה מאוד שעד אז לא יהיה איזה פיגוע שיכול להיות, יגרום למחדל, וזה החשש שלי.
מי המדינה המתקדמת ביותר מבחינת חקיקה וטיפול בסוגיה הזאת?
האמריקאים.
זאת אומרת, יש לנו ממי ללמוד, לא צריך להמציא את הגלגל.
בוודאי, בוודאי, אמריקאים, גם אמצעים טכנולוגיים, גם חקיקה, גם רישום, אין בצורה כמעט חד משמעית, אבל אנחנו לכיוון הזה, אנחנו הולכים לכיוון חיובי.
אוקיי, אז הנה, לפחות קצת הרגעת אותנו, למרות שככה נתת לנו כמה נקודות שגורמות לנו להרגיש לא בנוח כשאנחנו מתיישבים.
נכון, כן. נכון. הרחפן יכול להוות סכנה, אני מציע לכולם לראות בו כאיום ולטפל בזה בייחוד במתקנים הרגישים, בגופים, ובייחוד אני מדבר על תקופת הבחירות.
אבי עטיאס, לא רוצה... כן.
תודה רבה לך. אבי עטיאס. אני פשוט לא רוצה לראות את האופציה ששר כזה או אחר או חבר כנסת או ראש ממשלה ינעם, ופשוט רחפן במהירות של 100 קמ"ש יגיע לעברו.
לא
עלינו. לאירוע לא פשוט לגורמי ההבטחה ולא עלינו, ותודה רבה על הרעיון.
כן. תודה רבה לך, רק נציין שוב, מנכ״ל בעל החברה לייעוץ ביטחוני 360 GSS. תודה רבה, כל טוב.
תודה רבה ויום נעים.
שלום. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לפרשה שהעסיקה אותנו בשנים האחרונות, אבל נדמה היה שאיפשהו ירדה קצת מהכותרות, יצאה מהעיסוק הציבורי, פרשת קציר האיברים של מתרגלי פאלון גונג על ידי שליחי הממשל בסין לטובת ניתוחים, ניתוחי השתלה של תיירים מרחבי העולם. מסתבר שאולי אנחנו לא דיברנו על זה, אבל בחודשים האחרונים מצטברים נתונים שלפיהם התופעה הזאת בהחלט נמשכת. אנחנו רוצים לשמוע על הדברים, איתה נמצא על קו הטלפון, טל בביץ', שלום לך.
שלום.
אתה הנציג בישראל של מרכז המחקר על תופעת קציר האיברים בסין, אז בוא ספר לנו, נדמה היה ככה שזה איפשהו נגמר, הושתק, ירד, אבל בעצם שום דבר לא קרה.
כן, נכון. בעצם הכל נמשך, ובאמת לאחרונה בארץ אולי טיפה פחות מדווחים על זה, למרות שבמדינות אחרות בעולם, כן, ישנם דיווחים. זה מאוד, זה נושא שהוא עדיין לא עלה ממש לכותרות הראשיות, מסיבות שאנחנו מעריכים שזה סיבות של חששות פוליטיים או כלכליים מההשפעה הסינית.
זאת אומרת, גם בעולם מעדיפים ככה קצת לצמצם את הגינוי כלפי הממשל הסיני, כדי כי כולם רוצים לעשות עסקים עם הסינים.
כן, יש הרבה מאוד דעות כאלה, למרות שכן לאחרונה נשמעים יותר ויותר קולות, שכן קמים ומוחים על זה. יש היום בדיוק דיונים בפרלמנט הצ'כי, וכמובן היה גינוי לא מזמן בקונגרס האמריקאי, וגם באירופה יש לא מעט קולות, וגם באסיה, אבל עדיין זה לא ממש מגיע לכותרות המרכזיות של כלי התקשורת.
אז בוא ספר לנו באמת על הנתונים האחרונים, ואני מבין שגם רופאים בכירים בסין מדברים על התופעה, זאת אומרת, אולי בעקיפין, אולי צריך להבין את דבריהם, אבל בהחלט אפשר להבין ממה שהם מספרים שהתופעה נמשכת. אז במה מדובר?
כן, נכון. אז בסוף שנה שעברה, ארגון אמריקאי בשם הארגון העולמי לחקר רדיפת הפאלון גונג, ערך בעצם תחקיר שבמהלכו ראש הארגון, שהוא בעצמו רופא ממוצא סיני שכיום הוא מתגורר בארצות הברית, הוא פנה ליותר מ10 בתי חולים בכל רחבי סין, בתי חולים מאוד גדולים וידועים, והוא הציג את עצמו מצד אחד כאיזשהו בכיר במנגנון ממשלתי באחד המחוזות בסין, ומצד שני כקרוב משפחה של בן אדם סין שזקוק בדחיפות להשתלת איבר. ובמהלך השיחות הוא דיבר עם רופאים בכירים בכל הבתי חולים האלה, ותוך כדי הוא שאל האם יש להם זמינות של איברים ממתרגלי פאלון גונג.
מה, ככה באופן ישיר הוא שאל את השאלה הזאת?
כן, זה הפך היום בקהילה של ההשתלות בסין, זה עוד הוכחה שזה הפך היום למשהו ממש ממש ידוע. אף אחד מהרופאים לא הביע איזשהו הפתעה או כעס. היו רופאים, רוב הרופאים למעשה, אמרו שכן, אין בעיה, זה נכון, יש לנו אפשרות לספק איברים ממתרגלי פאלון גונג, והוא שאל מספר פעמים אם יש איברים שהם מאנשים צעירים, הוא אומר, אנחנו לא רוצים, הקרוב משפחה שלי לא מעוניין באיברים סתם, אומר, אנחנו רוצים את האיכות הגבוהה ביותר. אז אמרו לו, רובם אמרו אין שום בעיה, חלקם אמרו שזה נושא רגיש, תבואו לפה, אנחנו נדבר פה. אף אחד מהם, שוב, לא הכחיש, וזה עוד הוכחה שבעצם האיברים, כמו שהרבה חוקרים בעולם הגיעו למסקנה, אז האיברים שמשתילים בסין, רובם המוחלט מגיע מקצירת איברים כפויה, ממתרגלי פלון גונג, כמו גם מדי פעם מקבוצות מיעוטים אחרות, אבל בהיקפים הרבה יותר נמוכים. פלון גונג זה הקבוצה הכי שמשתמשים בה הכי הרבה בשביל השתלות איברים האלה, כי פשוט אנשים מנהלים אורח חיים מאוד מאוד בריא, האיברים שלהם הם נחשבים הכי הכי יקרי ערך בסין.
תאמר לי, אנחנו כל הזמן אומרים את המונח הזה פלון גונג, אנחנו לא כל כך בקיאים במה שכולל את התורה, תורת ההרפיה ותורת הנפש שקשורה בפלון גונג, אבל בוא תסביר לנו מה יש לממשל הסיני דווקא נגד הקבוצה הזאת. אני מבין שהם רודפים אותם ואוסרים עליהם לעשות את התרגולים שלהם במרחב הציבורי ובכל, מה הבעיה שלהם הספציפית נגד האנשים?
כן, שיטת הפלון גונג נרדפת בסין כבר מעל 19 שנה. השיטה יצאה לציבור ב-1992, עד אז היא הייתה, למדו אותה רק במקומות מאוד מאוד מבודדים בסין, כמו מנזרים מסוימים, ותוך כמה שנים הצברה פופולריות מאוד מאוד גבוהה, ובעצם ראו בכל רחבי סין, כמעט בכל פינה ראו את המתרגלים, שעשו את התרגלים ולמדו את השיטה. ומכיוון שמדובר במדינה קומוניסטית, והיא גם כמובן המפלגה הקומוניסטית דוגלת באתאיזם מוחלט, אין להם שום רצון שאנשים יאמינו במשהו, חוץ מאשר במפלגה כמובן. וברגע שראו שיש להם, במרכזי הערים, יש להם אנשים בכמות צומחת מדי יום, בקצב מהיר, אנשים שהולכים בדרך אחרת, אמנם לא היו להם שום שאיפות פוליטיות, ממש לא, אבל זה אנשים שהמחשבות שלהם כבר לא מהסוג שהמפלגה רואה, שיהיו להם. אז באותה תקופה, מצד אחד היו בסין הרבה אנשים ששמחו, אפילו יש עדיין בארכיונים של כלי תקשורת הסינים, יש עדיין שמורים קטעי וידאו שמביעים שמחה על כך ששיטה כזאת מתפשטת בסין, ואפילו גורמים בממשלה, במשרד הבריאות, למשל, התגאו שיש שיפור במצב בריאות הציבור, וירידה, למשל, גם דיברו על ירידה בפשיעה שזה הביא בסין. אבל מי שהיה ראש המפלגה הקומוניסטית באותה תקופה, ג'אנג זימין, שהוא היה בעצם מעין שליט יחיד בסין באותה תקופה, הוא כשהוא הבין שהכמות של המתרגלים האלה היא כבר עוברת את מספר החברים במפלגה הקומוניסטית, אז הוא למעשה על דעת עצמו, בלי להתחשב בחוקה של סין, בלי להתחשב בדעות של אנשים שהיו מקורבים אליו, שחלקם תמכו בפלון גונג אפילו, פשוט הכריז שזה דבר אסור, התחילו מיד מסע השמצות מאוד מאוד קשה בכל כלי התקשורת, התהפך בלילה אחד מתמיכה מסוימת, או עמדה ניטרלית ממש להשמצות מאוד מאוד קשות, הרשמות שאנשים מתאבדים, שאנשים פוגעים בחברה, פוגעים בכל דבר שאפשר לפגוע, ממש השמצות מאוד מאוד, מסע דמוניזציה מאוד מאוד קשה, בכל כלי התקשורת ביחד, והמטרה הייתה תוך 3 חודשים, חיסול מוחלט של השיטה בסין, איכשהו הגדיר את זה פיזית, כלכלית ומורלית. ומאז זה נמשך, הוא כבר לא בשלטון, אבל אנשים שמקורבים אליו עדיין נמצאים בשלטון. המון 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 אנשים נרצחו, לא רק באמצעות קצירת איברים, בהמון דרכים נוראיות אחרות של עינויים, אבל המטרה שלו לא הצליחה. המטרה שלו לא הצליחה, השיטה קיימת.
אתה מציין, טל, את העובדה שרבים נרצחו בדרכים נוספות, זאת אומרת שהקציר האיברים זה לא, זאת אומרת, התוצאה המיידית, זה לא משאירים בן אדם עם כליה אחת, מנצלים את כל האיברים הפנימיים ובעצם מביאים למותו של המתרגל שנאסר, נכון?
כן, זה, נכון, מדובר בקצירת איברים, מדובר ברצח. זאת אומרת, הבן אדם מושלח על שולחן הניתוחים, הוא נרצח. זאת אומרת, גם התהליך שהם עושים את זה, זה לא התהליך האתי שמקובל במערב. הם פשוט, לפי מה שאנחנו שומעים, לפי דיווחים ומחקרים, הם עושים הרדמה מאוד מאוד בסיסית, ובן אדם כשהוא עדיין בחיים, הוא בעצם, באמצעות הקסירת איברים, הוא נרצח. זאת אומרת, זה משהו, זה לא משהו שום סיכוי לבן אדם להמשיך לחיות. לפעמים הם משתמשים במספר איברים גם מגוף של בן אדם.
עכשיו, בישראל, בעקבות איזשהו מהלך פוליטי, פנימי, פרלמנטרי יותר נכון לומר מאשר פוליטי, הביקור של ישראלים שזקוקים להשתלה בסין נאסר, עד אז מה? עד אז היינו מעודדים את הביקורים האלה, שולחים אנשים מקופות החולים לשם?
כן, עד 2008, לפי מה שאנחנו יודעים, מאות ישראלים כל שנה נסו להשתלות בסין. אי אפשר להאשים אותם, כי כנראה שרובם באמת לא ידעו, כי אז הייתה מודעות נמוכה לנושא, למרות שהקצרת איברים נמשכת משנת 2000 ואפילו מקודם, בהיקפים יותר נמוכים אמנם. אבל בשנת 2008 באמת חוק ההשתלות שונה, וקופות החולים וחברות הביטוח הישראליות לא מורשות מ-2008 לממן ניתוחים לישראלים שמבקשים לקבל איברים בסין.
וחוק הזה אנחנו פוגשים גם בפרלמנטים אחרים בעולם?
כן, יש עוד מדינות שחוקקו חוקים דומים, לצערי לא הרבה. יש מדינות שכיום דנות בחוקים דומים, למשל צ'כיה. יש מדינות שחוקקו חוקים אפילו יותר מחמירים, כמו ספרד, שבספרד נסיעה לקבל איבר למדינות כמו סין, זה נחשב עבירה פלילית. בארץ, בן אדם לא יקבל מימון, אבל החוק לא אוסר עליו, ולא מגדיר את זה כעבירה פלילית לנסוע לסין, ואני מדי פעם שומע שלצערי יש עדיין אנשים שאיכשהו מגיעים לסין, אולי בדרכים לא רשמיות. אבל יש מדינות שאפילו הולכות יותר רחוק וממש מגדירות נסיעה של אזרח לסין כעבירה פלילית שבגינה הוא יכול לקבל מאסר.
טוב, אז אם אנחנו רוצים ככה לסכם, בעצם כדאי, וזה קורה, כדאי שהעולם יתחיל להתעורר, כי בעצם הדברים ממשיכים להתבצע, והשריון הכלכלי של סין, שבגללו ככה כל הפוליטיקאים והנשיאים וראשי הממשלות מעדיפים ככה לא להסתבך עם הענק הסיני, השריון הזה פשוט צריך להתחיל למוסס אותו.
כן, נכון. אני מאמין שזה יקרה, ואפילו יכול להיות שבקרוב, אבל זה עדיין לא קרה. זה מזכיר קצת מצבים שהיו עם ברית המועצות או מדינות אחרות שהיה בהן משטר טוטליטרי וחזק, שהרבה אנשים לא האמינו שזה יכול להשתנות, ואז היו מקרים כמו למשל מצרים, כמובן רומניה וברית המועצות, כמובן שהמשטרים פשוט נפלו, וברגע שהמשטר הקומוניסטי הסיני יפסיק להתקיים, ויש הרבה סימנים והרבה מחאות בסין, שגם בגלל אותה סיבה של צנזורה תקשורתית וחששות פוליטיים בעולם, לא מגיעים לידיעת הציבור בארץ, אבל יש הרבה מאוד קולות בסין שכבר לא מוכנים לחיות תחת משטר כזה. וגם הכלכלה בסין היום, יש לא מעט דיווחים שהיא כבר לא, כמו שחשבו, יש משבר, יש העתה, וגם הבורסה כבר לא הייתה כמובן.
אז אתה אומר, כשכל זה יקרה וההתנגדות הזאת למשטר תתעורר בצורה יותר דרמטית, והכלכלה תמשיך בהידרדרות שלה, דברים ישתנו.
כן, מאוד סביר להניח, זה פשע שכבר נמשך כמעט נגד הפלונגונג, כמעט 20 שנה, אנשים קוראים לזה כבר כרצח העם הכי גדול בהיסטוריה, לפחות במאות האחרונות. אנחנו לא יודעים כמה אנשים נרצחו, אבל הכמויות מאוד מאוד גדולות, זה סין, הכל מצד אחד מאוד גדול.
מה זה כמויות גדולות?
אנחנו כרגע לא יכולים לדעת, כי למשל בנושא של הקצרת איברים, הם בסופו של דבר משמידים את הראיות והגופות נשרפות. אז אבל יש חוקרים שאומרים שלפי נתונים שאספו, אולי מדובר במיליון וחצי קורבנות, יש כאלה שמדברים על פחות, ויש כאלה שאפילו יותר.
אפשר אבל לאמוד את זה, אפשר לאמוד את זה, אבל על פי מספר ההשתלות שנעשו, זאת אומרת, להעריך כמה בתי חולים מתעסקים בתחום הזה, לדעת בערך כמה עושים ניתוחים ביום, להכפיל, אפשר לקבל איזשהו ממד של מספר.
כן, אז לפי נתונים מהסוג הזה מגיעים בוודאות ליותר ממיליון. יותר ממיליון השתלות. אי אפשר לדעת במדויק, כי אין גישה לנתונים מלאים בסין.
כן.
זו מדינה מאוד מאוד גדולה, עם מאות רבות של בתי חולים. חלקם הם בתי חולים צבאיים, שלשם הגישה עוד יותר מורכבת. אבל לפי נתונים חלקיים אפילו, זה מדובר בוודאות במעל מיליון. קורבנות,
כמו שאמרתי. ואם אני מבין נכון, אדם שצריך להגיע מהמערב, מקבל אירוח מאוד מאוד מכובד ונעים בזמן תקופת הניתוח, נכון? מקבל מלון מכובד, מקבל את כל התנאים, כי הממשל מכניס פה הרבה מאוד כסף מכל העניין.
זה נכון, הוא מקבל תנאים, כמובן. הוא לא מקבל את זה בתור מתנה, הוא מקבל את זה כנגד כסף שהוא משלם, הם לא... עסקים בסין נעלים בצורה מאוד אינטרסנטית. אגב, יש הרבה מאוד דיווחים שהרמה של הניתוחים עצמם כלפי החולים שמגיעים מחול היא לא גבוהה, ויש לא מעט מקרים גם של ישראלים בעבר ואחרים היום, שלא חוזרים מסין בחיים. זאת אומרת, אנשים נוסעים לשם, משלמים המון המון כסף, אבל בסופו של דבר יש לנו בעיות מסוימות, הרבה פעמים זיהומים, הרבה פעמים דחייה של האיברים, הרמה המקצועית שם לא טובה, וגם מספרים שאחרי הנציגים של הבתי חולים מאוד מאוד אדיבים בתחילת התהליך, אבל אחרי שהם מקבלים את הכסף ואחרי שהם עושים את ההשתלה, הרבה פעמים אין
עם
מי לדבר.
טוב, אבל אנחנו יותר מתעסקים על עצם הפן המוסרי והפגיעה המוסרית, פחות מתעסקים בנושא הכלכלי ובנושא של איכות הניתוח, לא רוצים להגיע בכלל למציאות הזאת. טל בביץ', נציגו בישראל של מרכז המחקר על קציר האיברים בסין, אני מאוד מודה לך על הדברים, ונקווה יחד איתכם לבשורות טובות. תודה.
תודה רבה.
יום טוב. שלום ושבוע טוב, אנחנו אומרים להיסטוריון, הדוקטור אורי מילשטיין, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה עמל בשנים האחרונות וכנראה גם בשנים הבאות, בפרויקט עצום ממדים, אפשר לומר כך, הוצאתה לאור של סדרה בת עשרות ספרים, שבה אתה מבקש לחשוף את האמת המוסתרת של תקופת מלחמת העצמאות. לשם כך אתה יוצא בפרויקט מימון ההמונים, אתה מבקש שהציבור הרחב יצטרף אליך למיזם הזה. האמת היא, לפי מה שהבנתי, כבר ארבעה מתוך הספרים מתוך הסדרה כבר יצאו לאור, אבל נשאל בראשית הדברים, למה זה טוב ואת מי זה מעניין?
טוב, השאלה, מה זה טוב ומי זה מעניין, זה ככה שתי שאלות נפרדות.
כן.
אפשר להגיד באופן כללי, שהאמת על מלחמת העצמאות וגם על מלחמות האחרות לא נחשפה. בכלל, האמת על המלחמות לא נחשפת, בוודאי לא נחשפת אחרי המלחמות, או גם אחרי תקופה בינונית מלחמות. והסיבה היא פשוטה, כיוון שאין שום דבר מושלם בעולם, אז גם המלחמות אינה מושלמות. אז גם המלחמות המוצלחות ביותר, נגיד מלחמת, כמו מלחמת ששת הימים, או אם תחשוב נניח על הפלישה של בנות הברית לנורמנדי במלחמת העולם השנייה, אז בפרויקט, במלחמות האלה או במערכות האלה, שהן מוצלחות, או התוצאות לפחות מוצלחות, יש ליקויים רבים. ואת המפקדים הישירים של המלחמות או המערכות, וגם את המנהיגים הפוליטיים באותו זמן, מאוד מעניין להסתיר את הליקויים. כי הבעיה של המפקד הישיר, או זה שמעליו, או הבעיה של המנהיג, היא גורלו האישי. ואפילו שהמלחמה היא מוצלחת, אבל אם יש מישהו שהוא אחראי לאיזה טעות פה או טעות שם, הוא מפחד שהוא ישלם את המחיר. מה התוצאה? התוצאה היא מצעד האיוולת בהיסטוריה. למה מצעד האיוולת בהיסטוריה, כמו שכתבה שם ספרה של ההיסטוריונית היהודיה האמריקאית ברברה טוכמן? כי אם אתה לא חוקר את המלחמות, וגם את המלחמות המוצלחות ביותר, הרי הליקויים של המלחמות המוצלחות, ובוודאי של המלחמות הלא מוצלחות, ממשיכים הלאה, לא תיקנת אותם, זה כמו מחלה שלא טיפלת בה. אבל בינתיים יש מחלות נוספות, כי שום דבר לא מושלם, וכל הזמן יש פגמים נוספים. ואז יוצא שכתוצאה ממלחמה מוצלחת, ואני חוזר אלינו, מלחמת ששת הימים, הליקויים של מלחמת ששת הימים, שלא נחשפו, ולכן גם לא הופקו, חזרו במלחמת יום הכיפורים. במלחמת יום הכיפורים זה היא מאוד לא מוצלחת, אז אנשים בדרך כלל, המערכת הצבאית והמערכת הפוליטית, מייחסת את הסיבות לאי הצלחה של מלחמת יום הכיפורים, בנושאים קונקרטיים ומוגבלים של אותה מלחמה, זאת אומרת של 73, ולא חוזרים אחורה ל-67, כי יש להם בזה אינטרס, ומה הם עושים? הם לוקחים סעיר לעזאזל, נניח במקרה של מלחמת יום הכיפורים, את המודיעין, ובאים ואומרים מחדל מודיעיני, וזה הסיבה לכל מה שהיה. ובצורה כזאת, הם בעצם גם מגינים על עצמם, זורקים את ראש אמן ועוד כמה אנשים אלי זעירה ואחרים, והשאר הם ממשיכים בהילה של מלחמת ששת הימים. עכשיו אני חוזר למלחמת העצמאות. בעצם הבעיה היא לא בעיה של איש זה או אחר, זאת בעיה תרבותית. היא בעיה תרבותית אם לא להגיד ציוויליזציונית. אני אומר אנשים שואלים אותי, אז איך זה במדינות אחרות? במדינות אחרות זה אותו דבר בדיוק. למשל, אם תיקח את ברית המועצות. ברית המועצות לא הפיקה את לקחי מלחמת העולם השנייה, כי היו שם טעויות איומות ונהרגו בתחילתה במבצע ברברוסה, מיליונים, ואת זה סטלין ואחרים ניסו להסתיר. מה התוצאה? התוצאה היא שהם לא הפיקו את הלקחים, ולאט לאט ברית המועצות מהמכה הגדולה שהיא קיבלה ב-1941-43, היא בסופו של דבר הלכה לעולמה. עכשיו, את הדברים האלה זה נכון לכל המדינות, אבל אני בא ואומר, אוקיי, מה שעד היום היה לא מחייב, אנחנו בני אדם שעושים שינויים, ויכולים להפיק לקחים לא רק ממקרה קונקרטי זה, אלא מההיסטוריה. ובאיזושהי צורה צריך לשנות את התרבות מתרבות מיתולוגית, שמספרת סיפורי אגדה ודבורה על מלחמות שלא היו ולא נבראו, בלי להפחית בערך המיתוסים. בלי להפחית, למיתוסים יש חשיבות כשלעצמה, חשיבות לאומית, חשיבות חינוכית, כי היא מהווה מודל להתנהגות. מה הצרה? הצרה היא שאם אתה מחנך אנשים על מיתוס, ובסוף הם באים למלחמה ורואים שזה ההפך, אז מאיגרא רמא הם נופלים לבירא עמיקתא. ולכן לא צריך להגזים במיתוסים האלה. ובאופן כללי הפתרון הטוב ביותר הוא לשמר את המיתוסים של העבר. נניח אצלנו יהודה המכבי, בר כוכבה, הרי ברור שמה שאנחנו יודעים על יהודה המכבי ועל מר כוכבה, זה רק חלק קטן ממה שאז היה, והעובדה היא דרך אגב, שגם בעבר העסק הלך והידרדר, למשל אם אתה לוקח את דוד המלך, ונניח שדוד המלך זה שיא ההצלחה הצבאית שהייתה לעם ישראל בעת העתיקה. הנה אנחנו רואים שלאט לאט זה הולך ומדרדר, והולך למדרדר עד חורבן בית ראשון, ואחרי זה חורבן בית שני. ואחת השאלות התרבותיות הגדולות, למה זה הלך והדרדר? מה התשובה שלי? במקרה הזה לא תשובה היסטורית, אלא תשובה פילוסופית. התשובה שלי היא שהסתירו את הליקויים. למה הסתירו את הליקויים? בגלל אינטרס אישי. ופה האינטרס האישי הוא היה מול האינטרס הלאומי דווקא לחשוף את הליקויים. אז אני, מה הפרויקט של חיי? אפשר להגיד מאז גיל 14. הפרויקט של חיי הוא לבוא ולתרום לשינוי התרבות הזאת, שאנחנו נהיה מסוגלים בזמן אמיתי, זאת אומרת בזמן המלחמות ומיד אחריהם, לראות מה היה. ברור שהיו הצלחות גדולות בששת הימים, בקדש, בעצמאות, גם ביום הכיפורים היו הצלחות, וגם אחרי זה בלבנון הראשונה. אבל לבדוק את הליקויים בלי ויתור, בלי חשש, כמו שהרופא מוכרח לגלות בדיוק את סיבת המחלה, ולא לספר סיפורי מעשיות. עכשיו, אם ככה, אמרתי, בוא נתחיל עם מלחמת העצמאות. למה היא מלחמת העצמאות? כי אם נעשה את זה עם מלחמת צוק איתן, נניח, שעכשיו זה קשור גם לכל הפרשה של הבחירות ושל גנץ, אם גנץ נשבר או לא נשבר וכו', מיד מייחסים את זה לשיקולים אחרים, לשמאל, לימין, לשיקולים פוליטיים. ואני יכול להגיד לצערי שאחת הבעיות של חיי, שמייחסים את המחקר שלי כמין רצון לדפוק את השמאל הישראלי, בעיקר לחשוף את הפלמח, כי הפלמח הוא זה שהקים את המדינה, הוא זה שהציל את המדינה, ואז בא אורי מילשטיין המנובל הזה, הנציג של מנחם בגין ושל בנימין נתניהו, כמובן במרכאות, כי אני לא נציג של אף אחד, וכל מה שאני עושה לגבי מלחמת העצמאות, זה בעצם להאדיר בבחירות, גם הקודמות וגם הנוכחיות, את הימין, ולהפיל את השמאל. וזאת כמובן טעות גדולה. מצד שני, אין ברירה. אין ברירה לי למה, כי אם אתה לא חושף את זה, כשאנשים עוד חיים, כשאתה יכול לראיין אותם, כשאתה יכול להגיע למסמכים, אז הכל נעלם. ואז באמת, הגורל יהיה גורל מיתולוגי שאי אפשר להפריך אותו. עכשיו אני בא ואומר כך, אם נבדוק ביסודיות את מלחמת העצמאות, ואנשים מגיל צעיר יקראו את הדברים כמו שהם, גם צריך לכתוב את זה כמובן מעניין, ואז יהיו כאלה שיעשו מזה מחזות, יהיו כאלה שיעשו מזה סרטים, ובעיקר זה ייכנס לשיח התרבותי שלנו. כשאני אומר תרבותי, זה כולל את הכל, זה גם כולל שיחות משפחה בארוחת בוקר. אם זה יהיה ככה, אנחנו נהיה חברה שהיא חברה שמסוגלת לראות את הדברים כמו שהם, ולתקן אותם. וזה תנאי הכרחי לקיומה של מדינת ישראל.
השאלה היא, דוקטור מישטיין, אם אתה רואה איזושהי חברה מקבילה אלינו, לא משנה, אירלנד או דרום אפריקה, או אני לא יודע איפה, שמתנהלת ככה. אולי מדובר פה בעלית על מורסה שנמצאת בכל מקום שבו צבא לחם ולא רוצה לבדוק ולחשוף את ליקויו. אולי זאת נחלתו של העולם הצבאי כולו, ואתה נלחם מלחמת דון קישוט חסרת סיכוי.
אז קודם כל אני הרי עוסק לא רק כמו שאמרתי בהיסטוריה, אלא גם בפילוסופיה. ואני פרסמתי ספר שנקרא תורת הביטחון הכללית, עקרון השרידות, וניתחתי בדיוק את הבעיה שאתה עכשיו העלית. והמורסה הזאת, כמו שאמרת, עלית עליה, זאת אומרת שאני עליתי עליה, היא לא רק בנושא הצבאי, אלא בכל נושא שקשור לבני אדם. הוא גם קשור לנושא הפוליטי, הוא גם קשור לנושא החינוכי, הוא קשור לכל, תיקח את מערכת הרפואה. מה הרופאים רוצים לחשוף את ליקוייהם? רופאים שעושים טעויות קשות, או בבתי חולים שיש טעויות קשות, הם מסתירים את זה. למה? כי כולנו, גם אני וגם אתה, כולנו רוצים לשרוד, והחשיפה מאיימת, למשל בתחום הכספי ניקח, יש מין גישה כזאת שעל נושאים כספיים לא מדברים אנשים אחרים. נשאלת השאלה מה יש, מה גרוע בזה, כי זה מאיים. עכשיו, אתה לא רוצה לחשוף את עצמך, כולנו לא רוצים לחשוף את עצמנו, כי יש גם צדדים מכוערים. עכשיו, קודם כל זאת הבעיה. עכשיו, דבר ראשון, תרומתי לחשיבה האנושית בכלל, אפשר להגיד, ולחשיבה הישראלית, שאני חשפתי את המורסה הזאת. עכשיו, ראשית הפתרון, או פתרון חלקי, אין פתרון מלא לשום דבר, ראשית הפתרון החלקי הוא לחשוף את המורסה. ברגע שחשפת את המורסה, בלשון שלך מורסה, אז מה תפקידך? כמו תפקיד הרפואה, תפקידך לנסות לטפל בה. כשאתה מנסה לטפל בה, זה לא אומר שתמנע את המוות. בסופו של דבר, כמה שתטפל ותטפל, בשלב מסוים אנשים הולכים לעולמם, ואם אתה רוצה להמשיך להשתמש במושג מורסה, אני לא בטוח שהוא מתאים, אבל נגיד במושג הזה, לפחות לגבי אנשים יחידים, אז המורסה זה המוות, וזה באמת גם בתרבות האנושית, שאנשים תמיד רצו להתגבר על המוות. אבל מה אתה צריך לעשות? א', שהמוות יגיע בגיל מבוגר, וב' שיגיע בנוחיות הכי טובה, זאת אומרת, בלי מחלות קשות ובלי סבל קשה. אז אני בא ואומר את הדבר הבא. א', חשפתי את הדבר, ובשביל זה הקרבתי, אם אפשר לומר, את הקריירה שלי, את היכולת שלי להיות, אני יודע, באוניברסיטה, לקבל פרסים וכיוצא באלה. תראה, אני הגעתי בגיל 79, כשאין לי פנסיה אפילו, כי לא עבדתי בשום מקום, כל החיים עסקתי רק בזה, וזה עצבן את כולם. כשאני אומר את כולם, זה לא בתי חרושת, אני יודע, ליצור נעליים, אבל המקום שלי כאילו היה באוניברסיטאות, ובאוניברסיטאות לא רצו את הדברים האלה, כי זה היה מאמת אותם עם המערכת הפוליטית ועם המערכת הצבאית, שכולם פחות או יותר קשורות אחת בשנייה. אז אני בא ואומר כך, אני רוצה לשים על השולחן את תרבות אחרת, או יותר נכון בסיס לתרבות אחרת, והבסיס היא שאנחנו באופן מקצועי, באופן ענייני, ובעיקר מה שחשוב, כשאתה אומר מקצועי זה מילה, הדבר החשוב מבוסס, מה שאני אומר צריך להיות מבוסס, אני לא אומר שנכון, למה? כי נכון זה רק הקדוש ברוך הוא יודע מה נכון ומה לא, אבל אתה צריך לבסס את הדברים על פי עדויות, על פי מסמכים, על פי מקורות, ואז אם אנשים ירצו להפריך אותך, הם לא יצטרכו להגיד אתה משמאל, אתה מימין, אתה מבגין, אתה מבן גוריון, אלא פשוט יפריכו את הביסוס. והמחקר הגדול, המחקר הוא להגיע לאותם דברים שבעזרתם אתה מבסס את הדברים. עכשיו, מה בעצם הבעיה שלי נכון להיום מול כל ההיסטוריונים הישראלים ומול כל האלה שחושבים שהם יודעים בדיוק? לבוא ולהראות להם שמה שהם יודעים זה פשוט לא נכון. ואני אתן דוגמה. והדוגמה היא הקרב האחרון או המערכה האחרונה במלחמת העצמאות, מבצע חורב. שמבצע חורב הוא נחשב בשיח הישראלי, כשאני, מה זה נקרא בשיח הישראלי? אני קורא את הספרים של ההיסטוריונים ושל הסופרים ושל אלה של המחנכים, ובשיח הישראלי מבצע חורב זאת הצלחה גדולה שבראשה עמד יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח, אבל באותו זמן לא מפקד הפלמ"ח, אלא מפקד חזית הדרום, ובעצם במבצע חורב זה גירשנו את המצרים מארץ ישראל, ובזה הסתיימה המלחמה. עכשיו אני בדקתי את המבצע הזה, כמו שאני בודק כל דבר, כמו שרופא בודק את המחלה, בא החולה ואומר לו, תראה אני כזה, אני כזה, אומר בסדר, אוקיי, תן דם, תן שתן, תן לך, לך ל-MRI, נראה, אוקיי, מה שאתה מרגיש, מרגיש, וגם מה חשוב, אבל בוא נראה מה היה. מה מתברר? מתברר שמבצע חורב בראשיתו לא נקרא חורב בכלל, אלא נקרא מבצע עין. אוקיי, עין, אז למה עין? עין זה עזה, תקשיב טוב, עזה, וזה רלוונטי להיום, עזה, הסלוג' זה ביר הסלוג' ואוג'ה, זה אוג'ה אל-חפיר שזה ניצנה, והסלוג' זה אזור רביבים. מה בעצם הייתה התוכנית? לא פחות ולא יותר, נגיד ההגדרה של המבצע. לגרש ולהשמיד את הצבא המצרי. לגרש ולהשמיד. טוב, תשמע, עזה, אלא סליחה, ניצנה, מה זה ניצנה? זה הגבול בין סיני לבין ישראל, הגבול הבינלאומי, אז גירשנו אותם לשני קילומטר, לא ביג דיל. זה שעל יד רביבים היו להם כמה משלטים, גם כן לא ביג דיל. אבל כל העם יודע, כולם יודעים, שעזה לא נכבשה במלחמת העצמאות, ועזה עד היום זה צרה צרורה מבחינת מדינת ישראל. ובמיטה הזה שנחשב למוצלח כל כך, נכשלנו במשימה העיקרית שלו לכבוש את רצועת עזה. עכשיו אפשר להגיד, יכולים להגיד אנשים היום, נגיד שהיינו כובשים את רצועת עזה. אז הייתה לנו צרה צורה כזאת שהיינו מוותרים עליה. למה מוותרים עליה? כי בעזה באותו זמן היו תושבים, כמה עשרות אלפים, והיו פליטים שברחו לעזה בסך הכל כמה מאות אלפים. נניח הכל יחד 200,000, 300,000. אז מה היינו? קודם כל זה לא בכל זאת המיליון וחצי של היום, זה בינתיים גדל וגדל וגדל עם המשפחות הגדולות שלהם. אבל, קח את מלחמת העצמאות, גם ביפו היו עשרות אלפים, גם בחיפה היו עשרות אלפים, ומה קרה? כשכבשנו את יפו הם ברחו, כשכבשנו את חיפה הם ברחו, והם ברחו כשביקשנו מהם, ביקשנו זה לא אתה ואני, אלא ראש עיריית חיפה באותו זמן להישאר, והם פחדו. למה הם פחדו? כי הם פחדו שנטבח אותם בגלל מיתוס אחר, מיתוס דיר יסין, דובר שהיהודים טבחו שם את הערבים, כמובן לא היה ולא נברא. אבל זה פרשה אחרת. עכשיו, תאר לעצמך שהיינו כובשים את רצועת עזה, הערבים היו ברוכים לאל עריש, וכל הסיפור של המיליוני ערבי הפלסטינים שנמצאים במצור, או לא נמצאים במצור, או במצב קשה, זה בכלל היה באל עריש ובתוך סיני. זה בכלל היה משנה את כל התמונה. מה מתברר? עכשיו, תראה, הנושא הזה, אני בא וחושף אותו. עכשיו יכולים כמובן לבוא ואנשים, אתה טועה פה, אתה טועה שם, על נקודה זאת, נקודה אחרת. אבל מה מתברר קודם כל לגבי 48? שבכלל יגאל אלון, מפקד המבצע, לא תקף את עזה בכלל. הוא לא עשה שום דבר, אלא הוא רק תקף כמה משלטים שבין ניצנה לבין רביבים. זאת אומרת, אתה מתחיל לשאול את השאלה, יגאל אלון הגדול, אותו אחד שאמרו שצריך להיות רמטכ"ל וכיוצא באלה. עכשיו, אני לא נגדו ולא בעדו, אני מציג את הדברים. בסופו של דבר, מה יגאל אלון רצה, בכל זאת לעשות, נגיד, צדק עם הכוונה שלו, שהוא קיווה שאם הוא יקיף את עזה, והוא יגיע מניצנה לאל עריש, הוא יחסום את הדרך בין עזה לבין נגיד מצרים, אז הצבא המצרי שהיה בעזה, זה היו אז באותו שלב שתי חטיבות חיר וחטיבת שריון אחת, הם יקנו ואז הכל יהיה בסדר. כל התקווה הזאת, מי שמייחס לו, חסרת בסיס, כי הייתה חטיבה אחרת, והיא הייתה חטיבה בכיס פלוג'ה, ואנחנו תקפנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בכוחות גדולים מאוד, תקפנו גם במסגרת מבצע חורב, היה מין מבצע צדדי שנקרא מבצע חיסול, שבו אנחנו תקפנו את כיס פלוג'ה, ומה קרה? חיסנו פלוגה אחת שלמה מאלכסנדרוני, שזה הייתה הפלוגה הדתית של גדוד 33, ושום דבר לא קרה, והשאר ברחו והשאירו אותם. בסופו של דבר, החטיבה של כיס פלוג'ה בהסכם הסתלקה. אז אם חטיבה אחת לא הצלחת להשתלט עליה, למה אם תחסום דרך של שתי חטיבות ועוד חטיבת שריון, הם יקנו או יישברו? זאת אומרת, כל הטיעונים הם טיעונים שצריך לדון בהם, צריך לשקול אותם, וצריך לראות איפה טעינו, כי באמת פה הטעות היא טעות אסטרטגית היסטורית, שלא לקחנו את עזה ולא, אפשר להגיד, הגענו עד הגבול הבינלאומי. עד היום לא עסקו בזה, ורק זאת אני מביא לך דוגמה, והדוגמה הזאת היא לא איזה מין דוגמה קטנה במרכאות כמו על המדהי, שהיה טעות פה וטעות שם, והסתירו את הצויות, בסדר, אוקיי, אפשר לוותר על עניין על המדהי ולהשאיר את המיתוס על המדהי על כנו, אבל יש דברים גדולים, והדברים הגדולים האלה, כמו עניין עזה, משפיע במשך 70 שנה. אז אני, אחרי שנתתי את הדוגמה, בא ואומר ככה, הבעיה שלנו היום היא בעיה חינוכית. היא בעיה חינוכית תרבותית. זאת אומרת, לחנך את הדור הצעיר מכל הזרמים, ומכל הכיוונים, ומהימין והשמאל, ודתיים וחילונים, לחנך אותם, שבנושא שכל כך חשוב לקיומה של המדינה, צריך לראות את הדברים כפי שהם, בלי השמצות ובלי הדחות, אלא פשוט א', להבין שאין מלחמה מושלמת, בין מוכרחים לחשוף את הדברים. וזאת בעצם המטרה של המפעל שלי.
ואת הדבר הזה אתה, כמו שאמרנו, עמל עליו כבר כמה שנים, להערכתך? עם כל ההחרמות וההסתייגות מהשם המבהיל, דוקטור אורי מילשטיין, מתי בכל זאת תסיים?
תראה, התוכנית שלי, כמובן, בעזרת השם, כי אף פעם אתה לא יכול לדעת מה יקרה מחר או מחרתיים, התוכנית שלי היא בכל מקרה, אם בעזרת הציבור, אני ניסיתי כמובן בעזרת הממסד, פניתי לכל האוניברסיטאות, פניתי למוסדות המחקר, פניתי גם לתורמים גדולים, אבל העליתי חרס, והעליתי חרס ברור, כי אתה יודע מה, בעלי האינטרסים, כשאני אומר בעלי האינטרסים זה כולם, זה לא איזה מישהו מסוים, אני יודע, אלא האינטרס התרבותי של, של אלה שעומדים בראש המערכת, והם אלה שמשפיעים, ולרשותם עומדת כל המערכת. אז אני בכל מקרה, יצא ככה שיש לי בריאות טובה, ואני מצליח לשרוד, ויש לי משפחה תומכת, אבל לא הרבה יותר מזה, ואני מקווה שאם לא בעזרת הציבור, אז לבד, בכל מקרה בגיוס המונים, אולי עוד גיוס המונים אחד, אולי עוד בכל זאת יקום מישהו וירצה לעזור, ובסך הכל לא מי יודע מה, מבחינה כספית או פרויקט ענק, לא כל כך ענק, אבל זה הרבה לאדם אחד שאין לו רכוש. אני מקווה להשלים את זה, ביובל ה-75 של המדינה, ואם לא אשלים את הכל, כי לא עליי המלאכה להשלים, ולא, אבל לא אני פטור ממנה, אז אשלים חלק, והחלק הזה, על מלחמת העצמאות, לפחות החלקים הראשונים של מלחמת העצמאות, כמו מבצע נחשון, מבצע הראל, הקמת המדינה עצמה, כל הקרב על גוש עציון, שזה קרב אחד המעניינים ביותר וההירואים ביותר, אני מקווה להשלים את הכל או חלקית עד יובל ה-75, ואז אחרי שאשלים, בשנים שיוותרו לי, אני אז בן 83, אז אני אתן, נקרא לזה, את הסיכום הפילוסופי של העניין. זאת אומרת, הסיכום הפילוסופי צריך להיות בעצם, שאם אתה רוצה לשרוד, אתה צריך להיות מוכן לראות את המציאות הלא נעימה והקשה. אם אתה תתעלם מהמציאות הלא נעימה והקשה ותתפס לאוטופיות, הסיכוי שתשרוד הוא קלוש, ובכל מקרה תשלם מחיר כבד מאוד.
דוקטור אורי מילשטיין, רק נציין, מי ששמע או שומע בכל מקרה על הפרויקט הזה ורוצה להצטרף ולסייע, אז אפשר ב-Head Start, ישנו עמוד שהשאיפה שלו היא באמת, כמו שאמרת, היא יחסית די צנועה, 120,000 שקלים, לא משהו בעננים. בימים הקרובים, זה הימים של ימי ההתרמה למיזם הזה שנקרא מלחמת תש"ח, חשיפת השקר.
צריך רק לדייק, יש עוד 4 ימים בלבד.
4 ימים בלבד, הנה. אז גם את הנתון הזה חשוב לקחת בחשבון. דוקטור אורי מילשטיין, אני מאוד מודה לך על הדברים, שיהיה בהצלחה, יום טוב.
תודה, יום טוב. כל טוב.
עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה. לרבם של הנערים, אנחנו כידוע וכזכור לא יכולים לומר את שמו או את המוסד שבו הוא מלמד. בכל מקרה, תודה לרבם של הנערים. תודה לעורך הדין איתמר בן גביר. תודה לדוקטור אורי מילשטיין. לטל בביץ'. לאבי עטיאס. תודה לכם על ההזנה. עשו בחלי ימים טובים, בשורות טובות. להשתמע.